אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.
שלום לכולם ותודה רבה שחזרתם לעוד פרק של אקדמיקס, והיום אנחנו כאן בפרק ספשייל. אנחנו מציינים 10 שנים לתוכנית שורשים. אז תוכנית שורשים החלה ב-2016 באוניברסיטת רייכמן, מתוך רצון לתמוך בפצועי ופצועות צה"ל בתהליך השיקום. מטרתה של התוכנית היא לשלב את פצועי צה"ל שנמצאים בתהליך שיקום ראשוני בעולם האקדמיה, ולתת להם איזושהי טעימה מהעולם הזה, תוך הקניית מיומנויות למידה בסיסיות ותכני העשרה ייחודיים. המשתתפים בפרויקט לומדים שני קורסים בליווי סטודנטים חונכים, תוך מענה וסיוע בכל ההיבטים האקדמיים והמנהליים. אז איתנו כאן רייצ'ל תומאס רזניק, מנהלת מרכז הנגישות וכישורי הלמידה, מנהלת את תוכנית שורשים יחד עם דיקנת הסטודנטים באוניברסיטה. נועם שייר, בן 29, חונך בתוכנית שורשים, לומד בתוכנית המצטיינים של ממשל בשנה ב', הוא לומד מטעם הצבא במסגרת תוכנית אופק ורב סרן בחטיבת גבעתי. איתנו גם רועי משה, שהוא משתתף בתוכנית, הוא בן 23, מהיישוב בת חפר, שירותו הצבאי עשה בתור מפקץ בחטיבת כפיר, גם תפקידי הכשרות וגם לוחמים. במהלך המלחמה, בפעילות מבצעית, נפצע באורח אנוש בגבול לבנון אחרי פגיעה של טיל נונטט. ובנוסף איתנו גם יובל תמיר, בת 26, מזיכון יעקב, סטודנטית לתואר כפול במשפט ומנהל עסקים שנה ג', עובדת בבית המשפט השלום במשרד תרום התמחות. לאחר שירות צבאי של 5 שנים בתפקידים מבצעיים וסרן במיל ב3 השנים האחרונות בחטיבת גולני בתור קצינת מבצעים, היא שירתה במילואים במלחמת חרבות ברזל במשך 0.5 שנה בעזה מפרוץ המלחמה ולאחר מכן בצפון. טוב, אז באמת תמהיל של אנשים מאוד מאוד איכותיים. מה שלומכם היום?
טוב, תודה.
כיף שבאתם בהרכב מלא.
כן.
טוב, אז רייצ'ל, אני אשמח אם תוכלי קצת את להתחיל ולספר לנו על התוכנית, מה קורה פה בעצם.
טוב, אז בעצם אנחנו מדברים על תוכנית שורשים. זו תוכנית שהתחילה בשנת 2016 אחרי צוק איתן באוניברסיטת רייכמן. הרצון שלנו בתוכנית הזאת זה לתמוך בפצועי ופצועות צה"ל שנמצאים בתהליכי שיקום. בעצם המטרה היא לשלב אותם בזמן שהם נמצאים בשיקום הראשוני, בתוך עולם האקדמיה, על כל מה שעולם האקדמיה כולל. מסגרת לימודית, הקניית מיומנויות למידה, וכל מיני תכני העשרה ייחודיים. בעצם יש לנו משתתפים בפרויקט שלומדים קורסים אקדמיים, ומלווים בסטודנטים וחונכים מדהימים. זהו, התוכנית הזאת ככה חוגגת עכשיו, או מציינת, יותר נכון להגיד, עשור.
מזל טוב.
לנו, כן, זה מרגש מאוד, כי הבוגרים שלנו לאורך השנים השתלבו באקדמיה, סיימו תואר ראשון, סיימו תואר שני, חלקם בהצטיינות, הרבה מאוד בוגרים כאן באוניברסיטת רייכמן, וגם במוסדות אקדמיים אחרים. בעצם התוכנית הזאת מנוהלת על ידי מרכז הנגישות וכישורי למידה, ועל ידי דיקנת הסטודנטים באוניברסיטה.
והיא התחילה ממש משני סטודנטים כאן, שעשו את זה בתור יוזמה, נכון?
כן, היא התחילה מכמה סטודנטים מדהימים בתוכנית רבין למנהיגות, שלקחו ככה איזושהי יוזמה והבינו שבזמן הפציעה ואחרי הפציעה, תהליכי השיקום הם לא משהו קצר טווח, הם תהליכי שיקום לפעמים מאוד מאוד ארוכים, וכדי לתת מענה לאנשים בזמן שהם בשיקום, אז לפתוח את השערים של האקדמיה המדהימה שלנו כאן.
מדהים. ובאמת יושבים איתנו כאן יובל, רועי ונועם, שני חונכים וחניך מהתוכנית. הייתי שמחה אם כל אחד מכם ככה יציג את עצמו וספר על עצמו ככה בכמה שורות.
טוב, אז נעים מאוד, קוראים לי יובל, אני בת 26, מזיכון יעקב. אז כנראה שאם היית שואלת אותי לפני שנה, אז הדבר הראשון שהייתי אומרת זה שאני סטודנטית, אבל אני חושבת שבשנה האחרונה אני אגיד שאני קודם כל רכזת וחונכת בתוכנית שורשים, ובמקביל אני סטודנטית בתואר כפול פה ברייכמן למשפטים ומנהל עסקים. אני יכולה להגיד שיש כזה הרבה כובעים, גם במיוחד אחרי השנה האחרונה, משרתת מילואים בחטיבת גולני, אני עובד פה בבית משפט השלום בהרצליה. אבל כן, אני חושבת שליבת העשייה והדבר שהכי משמעותי הוא בעיקר התוכנית.
מדהים.
נועם שייר, בן 29, היום אני גר בגבעת שמואל, במקום בגוש עציון, נשוי לעומרי, סטודנט שנה ב' בתוכנית מצטיינים של ממשל, אסטרטגיה ודיפלומטיה, חונך בתוכנית שורשים, מסכים מאוד שזה אולי הכובע המרכזי באמת בסמסטר הנוכחי, מעבר לזה אני לומד מטעם תוכנית אופק של הצבא, אחרי סיום הלימודים אני חוזר חזרה לצבא לתפקיד.
אני רואי משה, בן 23 מהיישוב בת חפר. אפשר להגיד שכרגע סוג של סטודנט באוניברסיטה ביחד עם התוכנית הזאת. לפני שנה וחצי פחות או יותר, בערך שבועיים מתחילת המלחמה, נפצעתי בגבול לבנון. לפני זה הייתי גם בכמה תפקידי קצונה בחטיבת כפיר. התגייסתי לפני קצת פחות משש שנים. וזהו בעיקר, אחרי באמת כל התהליך שעברתי והכל, הגעתי לתוכנית הזו ונכנסתי באמת לאיזשהו, נצרף למטאפורה, לאיזשהו כובע של סטודנט. אז זה גם הדבר שאני כרגע אומר, ששואלים אותי מה אני כרגע.
אז לפני שבאמת אני אשאל אותך איך זה ואיך זה באמת להיות פה סטודנט, אני רוצה לשאול אתכם, למה בחרתם להגיע לתוכנית ואיפה שמעתם עליה לראשונה?
טוב, אז אני אספר ש... שנה שעברה, בשנה ב', אז הייתי ככה בשירות מילואים של 5 חודשים, וחזרתי לאוניברסיטה לכל ההשלמות, ובאחד המיילים נתקלתי בכל קורא של התוכנית, ואני אגיד שברגע שקראתי אותה, הרגשתי שהיא תענה על מה שחסר לי, ואני יכולה להגיד היום שיש הבדל בין להיות סטודנט באוניברסיטה, לבין להיות סטודנט באוניברסיטה, שיש לך גם איזשהו משמעות שאתה מגיע לפה לקמפוס, שאיזשהו אחריות מסוימת ואיזשהו תפקיד מסוים, ואני חושבת שהתוכנית הזאת ענתה לי בדיוק על השילוב הזה של גם לרכוש פה באמת את הידע האקדמי והמקצועי שאני אצטרך בסוף בתואר, וגם לתת איזשהו תחושה שאני תורמת ונותנת מעצמי, וזה ככה ממש הרגיש לי שעונה על הכל.
ומה איתכם, מה אתם אומרים?
אז אני... נחזור טיפה אחורה, אבל בחמישי לאוקטובר סיימתי תפקיד, הייתי אמור לצאת ללימודים, וחזרתי, אני מאמין, כמו הרבה לוחמים והרבה מגויסים לצבא.
גם היית אמור להתחתן ב-12.
נכון, הייתי אמור להתחתן ב-12 לאוקטובר. סוף באמצע ינואר יצאתי, התחתנתי והתחלתי לימודים כעבור 3 ימים, והנתק היה גדול. כלומר, הפער בין מה שאתה חווה בדרום, ספציפית הייתי בעזה, לבין מה שקורה פה, הוא פער שהוא חיובי, כלומר, זה משמח לראות שמדינת ישראל ממשיכה בשגרה ובחיים, ושהחיים לא נעצרו. אבל מצד שני יש נתק, וצריך לפצות עליו, על התחושה הזאת, ובאמת מצאתי הרבה משמעות בלבקר חברים שנפצעו, ולבקר חיילים, ולכת לבתי חולים. ושהאוניברסיטה יצאה באמירה שאנחנו פותחים תוכנית, אני ממש הרגשתי שזה המקום הנכון, כרגע אני סטודנט, ואני צריך למצוא איפה אני תורם ואיפה אני מביא את עצמי לידי ביטוי, ואם זה עכשיו וזה המשימה שלי, זה המשימה שלי.
האמת שאני הגעתי בטעות מוחלטת לתוכנית הזאת, חבר שקיבל הזמנה למיונים שלח לי אותה, ועלה לי איזה שורן של כאילו, אוקיי, מעניין, כאילו נראה רגע... בתור, אפשר לקרוא לזה איזשהו איש צבא שלא בכלל חשב על לימודים, וחשב גם להמשיך אולי איזושהי דרך צבאית. לא חשבתי על לימודים, לא חשבתי על אוניברסיטה, אקדמיה וכל הדבר הזה. ופתאום נפתחה לי איזושהי אופציה של, כאילו, אוקיי, בוא תיקח איזושהי טעימה, איזושהי נחיתה קלה לכל העולם הזה. באמת הגעתי לדעה כמה ימי חשיפה, ימי מיונים. שפתאום הבנתי שיש פה איזושהי הזדמנות מאוד מאוד גדולה רגע לחוות איזשהו אולם אחר שלא הייתי מצליח לקבל בשום מקום אחר. אז באמת הבחירה אמנם נעשתה במקריות והפתעה, אבל זו הייתה בחירה מצוינת.
אז אני רוצה באמת לקחת אותך רגע להתחלה, ולפעם הראשונה בעצם שאתה מגיע לאוניברסיטה, ואתה נכנס פה ואתה רואה את כל הדברים כזה מסביב, מה אתה מרגיש?
התחלנו בכמה ימי חשיפה, כמו כל הסטודנטים, באמת להכיר את האוניברסיטה ואת המקומות, איך הדברים הולכים, את כל הדברים שסטודנט צריך לדעת כדי להתחיל את הלימודים בצורה טובה. ולאט לאט, מהיום הראשון את נכנסת למקום שאת מבינה שהוא, זה לא איזשהו סטטוס של פצוע, איזשהו מחול טיפולים, את נכנסת למקום רגיל במרכאות, אזרחי, ואת כמו כל אחד אחר. ופתאום ההבנה הזו של, אוקיי, אני נכנס לאיזשהו מקום ואיזשהו תוכנית שתיתן לי את המקום שלי לבוא וללמוד ולחוות ולעשות את כל מה שהיא מציעה לי, זה היה איזושהי, הגעתי למקום הנכון, כאילו הגעתי למקום שכן ייתן לי את העזרה ואת הצרכים שאני צריך, אבל הוא גם, נקרא לזה, יקרקע אותי ויראה לי את, ה, את איך זה באמת קורה, כל הדבר הזה.
היה איזשהו פחד או חשש מזה שלא תצליח לעמוד בזה?
כן, היו הרבה. גם, א', לא, באיזשהו מקום, אפשר להגיד אפילו שלא כל כך זכרתי איך ללמוד. עברו, נקרא לזה, כמה שנים טובות מהבגרות האחרונה שעשיתי, וגם אם זה השפעות של הפציעה בנוגע לקשב וריכוז, ואיך אני יושב בכיתה, ואיך אני אלמד, או איך אני אסתדר עם הסטודנטים האחרים, שגם צריך להגיד, כל סטודנט בחר לעצמו שני קורסים ללמוד בהם, וזה לא עם כל הקבוצה, אנחנו לומדים עם סטודנטים שהם באותו מסלול ובאותו קורס. אז החשש העיקרי שלי היה רגע איך אני נכנס בתור כביכול מישהו חיצוני לדבר הזה, אבל כן החשש הזה התפוגג מאוד מאוד מהר שהבנתי שאני פשוט כמו כל סטודנט אחר, אני נכנס לכיתה ואין לי איזושהי מדבקה של תוכנית שורשים ואני מגיע ללמוד כמו כל אחד אחר ועושה עבודות ומבחנים כמו כל אחד אחר. וזה כן איזושהי התחייבות גם שלקחתי על עצמי, של עכשיו ללמוד סמסטר שלם, אבל זה גם התחייבות שגרמה לי להבין שאני באיזושהי מסגרת שהיא הנכונה לי.
אז אולי באמת אני אשאל אתכם שתסבירו כזה איך עובדת התוכנית ומה אתם עושים כזה ביום-יום שאתם בתורך התפקיד שלכם.
אז אני אגיד שהתוכנית מתחילה, כמו שרועי הזכיר, אז באמת יש את הימי חשיפה, שבעצם זה הזדמנות של הפצועים והפצועי צהל לבוא ולהכיר את התוכנית ולשמוע על התוכנית, ואז אחר מכן יש שלב של מיונים, ואז התוכנית מתחילה במה שרועי הזכיר, שזה הימי אוריינטציה, שזה הימים שהם מגיעים לפה לקמפוס כקבוצה, עדיין לא מעורבבים עם כל האוניברסיטה, והם בעצם מקבלים סל כלים ראשוני כדי להתחיל את השנה כמו כל הסטודנטים פה. ורועי הזכיר לי רגע שבסוף שהם באים לפה בימי אוריינטציה, הם ביחד כקבוצה, ואנחנו מאוד חושבים על כל צורך שהם צריכים. ואז ביום הראשון אני זוכרת שעמדתי מהצד וראיתי אותם יושבים בקפיטריה, כולם ביחד, כשהיה פה טירוף של המון סטודנטים, וזה היה נראה הכי רגיל וטבעי ומדהים בעולם. אז באמת אחרי שהימי אוריינטציה מסתיימים, אז אנחנו מתחילים את הסמסטר, ויש שגרה שהיא שגרה קבועה של מפגש פעם בשבוע של כל הקבוצה ביחד, שהמטרה של המפגש זה גם להקנות מיומנויות למידה בהתאם לשלב שהם נמצאים במהלך הסמסטר, בין אם זה ההתחלה ובין אם זה אחרי זה נגיד הכנה לעבודות והכנה לתקופת מבחנים, וגם חיבור וגיבוש של כל הקבוצה ביחד, כי כמו שרועי אמר, הם מפוזרים כשהם עושים את הקורסים האקדמיים. ובנוסף יש שני מפגשים שבועיים של המשתתפים ביחד עם החונכים, שכל מפגש מותאם בעצם למשתתף עצמו ולמה שהוא צריך. וכמובן שיש את המפגשים שהם צריכים להיות בהם חלק מהקורסים שהם בחו. זה כזה בא לתוכנית בכללי ואיך שהמסגרת שלה.
אני אמשיך את יובל, אני אגיד ש... קודם כל, המפתח בתוכנית הזאת זה סקרנות והקשר האישי. כלומר, הסקרנות בסוף יש לו הרבה לחייל הפצוע שבשיקום יש הרבה מסגרות שעוטפות אותו, והוא צריך לרצות. רועי דיבר על זה קודם, הוא צריך לרצות לבוא לפה. והדבר השני זה באמת הקשר האישי עם החברים ועם החונכים והצוות. לכן כל מפגש, אני אומר ממש מהכובע של חונך, זה מתחיל ברגע לתחזק את הקשר האישי הזה, בלדבר, בלשמוע, בלשתות קפה. בלבנות את המערכת היחסים הזאת, את האמון הזה בינינו, ואז באמת מתעסקים בענייני לימודים, כלומר, זה ממש קשר מקצועי של לשבת, לראות מה עשית, מה לא עשית, כזה, ובין אם זה ממש להכווין לקראת המבחנים, ולעשות איתו, להכווין אותו בעבודות, ומאוד חשוב גם, בעיניי זה לתת לו גם את היכולת לעבוד לבד, כלומר, כך שיעורי בית, כך משימות תעשה לבד, תמשיך את התהליך גם בבית, ושהמפגש לא ייעצר בסוף השעתיים או הזמן המוקצב, אלא כך תמשיך, בסוף אני אתן לך את הכלים לעבוד לבד.
אז מה האתגרים בעצם של הדבר הזה? מאיזה אתגרים אתם מתמודדים?
אני חושב שהאתגר שלי, נקרא לזה, בתור פצוע שעדיין במסגרת שיקום, ועדיין צריך לעשות טיפולים, וצריך באמת, רוב שגרת היום שלי הייתה מובנית על, נקרא לזה, מקומות רפואיים וטיפוליים, בין אם זה בתי שיקום, בתי לוחם ומקומות כאלה. ואתגר גדול שאני נתקלתי בו, זה היה באמת איך אני משלב את התוכנית הזו, שזה פתאום לצאת מהשגרה הטיפולית והשיקומית וכל האורח חיים שכבר באיזשהו מקום מסתגל. איך אני משלב משהו חדש בתוך הדבר הזה, שהוא גם באיזשהו מקום לא קשור. אז זה כן היה אתגר שבהתחלה ככה מאוד קשה לשלב את הדברים ולראות איך אני עושה את הדברים במינון ובסדר עדיפויות, נכון. אבל אני יכול להגיד גם שבתור פצוע זה גם איזשהו מקום ואיזושהי תוכנית שבמהלך הדרך כבר הבנתי שהיא באמת כמו מקום שיקומי אחר בהרגשה שלי. נכון שזה לא שיקום פיזי, אבל זה גם שיקום של אתה בתוך עצמך ואתה פתאום חווה כל כך הרבה דברים שלא היית יכול לחוות במקומות אחרים. והאתגר הזה הפך להצלחה מאוד גדולה מבחינתי.
אני חושבת שמה שאורי אמר זה גם האתגר שלנו. בסוף, שהפצועים מגיעים, הם, בין אם זה התהליך שיקום שלהם והשבוע שלהם מאוד עמוס בשיקום, ובין אם זה יש הרבה תוכניות והרבה דברים אחרים, ואנחנו היה לנו את האתגר רגע של איך, כי אם אני אשאל את רואי היום או כל משתתף אחר, אז ברור לו שהתוכנית הייתה משמעותית עבורו והתוכנית תרמה לו הרבה, אבל האתגר שלנו היה להראות את זה מהשלב של ההתחלה, ובעצם לשים כזה קצת את התוכנית במרכז, ולהראות רגע שבוא ניקח רגע את הדברים ביחד, ונתמסר לתוכנית שוב, כל אחד בכמה שהוא יכול. אני אגיד שהתוכנית היא מאוד 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 גמישה, כי אנחנו מבינים שבסוף המשתתפים שמגיעים, הם נמצאים בהליך שיקום, ויש להם דברים נוספים שבין אם זה ביום שלהם, ובין אם זה גם בחוויה הנפשית והרגשית של כל אחד ואיפה שהוא נמצא. ולכן אנחנו יודעים את זה וגם יודעים להתאים את עצמנו בדברים הכי טכניים בהיבט השעות וגם בהיבט של מה צריך עכשיו במפגש. אז אני חושבת שזה גם היה האתגר שלנו, להגיד רגע, אנחנו יודעים מה יש לנו להציע ולעזור להם לקחת אותו בשלב כמה שיותר מוקדם.
אני חושב שסטודנט רגיל במהלך תחילת התור רוכש מיומנות למידה, והוא מבין מה נוח לו ומה כזה, ואני חושב שבגלל שהתוכנית יחסית דחוסה, ויש משך זמן קצר, האתגר שלי כחונך זה בסוף להבין מה כל אחד מהמשתתפים שלי צריך, ומה הדרך הנוחה, ומה לא דומה בן אדם שעושה קורס שהוא ריאלי, למישהו שעושה בכלל קורס שהוא הרבה יותר רב מלל, ומישהו שיש לו ניסיון, וכל אחד מהם, ובטח עם השוני, כמו שיובן אמרה, בפציעה, ומה כל אחד בדיוקים עבורו. ובאמת לדעת לבנות איתו ביחד את המפגש, שזה יבוא למצב שהוא ממש רוצה ולוקח ומבקש עוד, אז זה נראה לי היה האתגר בהתחלה.
וגם יובל, את אמרת מקודם שהתוכנית עצמה היא גמישה, אבל צריך להגיד שיש פה איזושהי התחייבות. זאת אומרת, בן אדם שהולך על זה, אז הוא מחויב ללכת על זה באמת.
כן, ברור. אם ברגע שאתה נכנס לתוכנית, אתה מחויב למסגרת של הסמסטר, למפגשים, לשעות החניכה, למבחנים, עבודות, כל מה שהקורסים באמת דורשים, שזה גם הכל מוצג בהתחלה בצורה מאוד מאוד ברורה. אבל שוב, בתוך המסגרת הזו, אם עכשיו יש משהו מסוים שצריך להזיז את השעה בדברים הטכניים והקטנים, או במפגש עצמו, כי תכננו לעבוד על משהו מסוים, והנסיבות והדברים הובילו לזה שצריך לעבוד על משהו אחר. וגם אני אגיד שבתוך הצוות, בסוף החונכים מורכבים מכל בתי הספר, כי גם הסטודנטים המשתתפים יכולים לקחת קורסים אקדמיים כמעט מכל בתי הספר, אז גם אנחנו יודעים לעשות את הגמישות של צריך חיזוק בקורס מסוים ולהתאים חונך בהיבט המקצועי חונך אחר. אז אני חושבת שבתוך המנעד הזה של מה שאני באה ואני מתחייב, אנחנו יודעים לעשות את ההתאמות לפי הצרכים של כל אחד.
אפשר לקחת כל קורס?
רוב הקורסים שגם אנחנו ממליצים לקחת זה קורסים שהם קורסים ראשוניים, שבדרך כלל נלמדים גם בשנה ראשונה לאוניברסיטה, כדי שלא יצריכו איזשהו בסיס וידע מקדים, וכמעט כל הבתי ספר פתוחים בפניהם, מלבד בתי ספר ספציפיים.
מדהים. אני רוצה לשאול אתכם, גם האם יש איזשהו רגע מיוחד שאתם זוכרים ש... קרה לכם במהלך השנה וגרם לכם להרגיש כאילו אתם נמצאים במקום הנכון עבורכם?
אני אתחיל, כי יש לי אחד מאוד משמעותי עבורי.
אבל רואי, לא לגרום לי לפקוט.
את לא תפקי, יכול להיות. במהלך הסמסטר, מעבר לקורסים ולשעות חניכה באמת, כמו שאמרנו שקורה, גם הצוות והחונכים ראו לנכון לעשות לנו איזושהי פעילות באמצע הסמסטר, ככה לקחת, נקרא לזה, אוויר מכל התהליך הזה שאנחנו עוברים. באמת, הגענו פה בשישי בוקר צהריים, עשינו איזושהי פעילות כזו מאוד מגניבה של מדריכה חיצונית, ופתאום יצא לי להסתכל, היינו כזה בכמו מעגל, יצא לי להסתכל על כל הקבוצה הזו שהיו שם כולם, היו שם גם החניכים, גם החונכים, הרכזות, כל מי שבאמת יש לו חלק בדבר, ופתאום הבנתי שאני חלק ממשהו, אפשר להגיד, שנכון שזה לא אנשים שאולי הייתי נתקל בהם, אולי באיזשהו טיפול פה ושם, או באיזשהו מקום בדרך, אבל נוצרה פה איזושהי קבוצה שהסתכלתי עליה רגע, כאילו הייתי בתוכה, אבל הסתכלתי על זה רגע בממד יותר גדול, שאמרתי כאילו נבנה פה משהו, נבנה פה מחברויות לקשרים של אחד לשני, של עזרה ותמיכה וכל דבר, וזה רואה שבאמת היה לי מבחינתי איזושהי אבן דרך של, זה תוכנית שהיא, אי אפשר כל כך לתאר כמה היא נותנת, במיוחד אני הרגשתי בתור הכובע של הפצוע, כמה היא נתנה לי וכמה באמת היא תרמה לי, לאו דווקא לימודית, אלא גם בחוויה האישית שלי.
איזה כיף.
אני יכולה להגיד שאני חושבת שבכל פעם שנכנסתי לחדר נגישות, להתחיל שעת חונכות, או ראיתי מישהו מהמשתתפים תוך כדי בדרך, או יצא לי לראות איזה מפגש של חונך ומשתתף, אתה מסתכל מהצד או חווה את זה באותו רגע, ויודע שהלב שלך נמצא במקום הנכון. אני חושבת שיש אינספור רגעים כאלה, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, בסוף גם אני סטודנטית, וכנראה הפעמים אני מגיעה למפגש אחרי מבחן, אחרי עבודה, אחרי איזה שיעור, אחרי יום ארוך, ולא משנה מה עברת לפני, אז אתה מתחיל ואתה מרגיש שזה יותר גדול מהכל, בגלל שאתה גם מסתכל על מי שיושב בצד השני. בסוף התוכנית הזו זה הדרך שלנו להתנדב עם המשתתפים, ובעצם לתת להם כל מה שאנחנו יכולים בתמורה לתרומה הענקית שהם עשו, ואתה מסתכל עליהם ורואה את ההתמודדות ורואה את הרצון ורואה את המוטיבציה באמת לקחת חלק וללמוד ולהשאיר את הידע שלהם, אז אתה חייב לדעת שאתה עושה את זה במקום הכי נקי וטהור ובאהבה ענקית.
אני אגיד שיש לי שני אירועים, שני רגעים שאני יכול להגיד שבשבילי משקפים את התחושה אולי הכי המשמעותית של התוכנית. הראשון זה הפעם הראשונה שהקשר מתחיל לבוא מהחניך, ולא אני קובע איתו מפגשים, ואנחנו אומרים לו מה הלוז ומה לעשות, ואני נותן לו משימות, אלא זה באיזשהו שלב יחסית מוקדם, בשבועות הראשונים, נוצר איזשהו היפוך, והוא מבין מה הוא יכול לקבל, והוא מתחיל למשוך, והוא מתחיל לבקש, ובוא נקבע, ובוא נוסיף, ואם אפשר עוד אחד, ומה אתה אומר, ומה דעתך, ושולח לך עבודה, תגיד לי מה, תן לי דגשים, ואני חושב שזה באמת השלב שאתה אומר, וואלה, אני רלוונטי. אני לא עוד איזשהו לוז ביום-יום שלו, אני באמת רלוונטי בשבילו בתהליך שהוא עושה עם עצמו. והדבר השני, אני חושב שבשבילי ברמה האישית של לשלב את זה עם הצבא, יש פה איזשהו אתגר שכל פעם פוגש אותי, נובמבר האחרון, יצא לי להיות עם החטיבה בעזה, ופיקדתי על כוח פינוי של החטיבה, שזו משימה סופר חשובה ובאמת משמעותית, ואתה מתעסק כל היום, לצערי אתה מתעסק הרבה בפצועים ובפינויים ומה שצריך לעשות, ואז שאתה חוזר פה לאוניברסיטה נוצר לך איזשהו חיבור, כלומר אתה אומר, אני כאילו בראש שלי הפצוע עולה למסוק ושם נגמר הסיפור וטוב שזה נגמר והוא יציב ואיזשהו כותרת כזה פצוע קל והכל טוב, ואתה אומר וואלה הפצוע הקל הזה שהוא רק קל במרכאות כמובן, אתה פוגש אותו אחר כך באוניברסיטה ואתה רואה אותו מתמודד עם עם הפציעה הזאת ואיך זה פוגש אותו ביומיום, ובשבילי זה היה שיעור בפרופורציות לחיים. אני חושב שאחרי שכאילו התובנה הזאת נפלה לי, זה כאילו משנה את איך אתה מתייחס לדברים ביומיום בצורה משמעותית.
אני רוצה להוסיף ככה, גם בתוכנית הזאת יצא לי וגם בתוכניות קודמות, על רגעים משמעותיים שדיברתי עם דווקא אנשים שסובבים את אותם הפצועים, פצועות, אז זכורה לי שיחה עם דודה של אחד מהם, שסיפרה לי, את לא יודעת, את לא יודעת, הוא מגיע הביתה ופתאום אור בעיניים, ופתאום הנאה, ופתאום אפשר לדבר על דברים אחרים, שזה לא מה הפסיכיאטר אמר, ואיזה טיפול עשית בפיזיותרפיה, ועוד כמה זמן יש לתוכנית הזאת, אלא פתאום הוא מדבר איתי על איזשהו קורס, ומתחיל לספר לי דברים בעיניים בורקות. ושיחה דומה עם אחת מעובדות השיקום של משרד הביטחון, שהציע לאחד הפצועים שלה להגיע, וככה לא הייתה בטוחה שזה בדיוק התוכנית שמתאימה לו, והתקשרה אליי באיזה ערב כל כך כל כך נרגשת אחרי פגישה איתו, ושהוא כל כך מאושר, ושזה בדיוק המקום המתאים. ועוד מילה שרציתי להוסיף, אנחנו עוסקים הרבה מאוד, במיוחד אחרי המלחמה הזאת, באנשים שנפצעו ומתמודדים מחדש עם החיים שלהם אחרת. הם אנשים אחרים, והפציעה היא יחסית טריה, והם לומדים מחדש מי הם, מה הם, מה הם יכולים לעשות, מה הם רוצים לעשות. הם משנים קצת אולי את התוכניות שלהם, והאקדמיה, האוניברסיטה וכל החוויה שאתם שומעים כאן, היא ממש כלי כדי לעזור להם בתהליך שינוי הזה, כדי לעזור להם בתפיסה העצמית החדשה הזאת שלהם.
אז אמרת פה באמת את המילה שינוי, שנראה לי מאוד משמעותית בתוכנית ובכלל לסיטואציה. אני רוצה לשאול אתכם, איזה שינויים אתם הרגשתם שחלו בכם ובשגרת היום-יום שלכם בעקבות התוכנית?
אני חושב שהשינוי הכי גדול היה באמת שזה איזשהו משהו שונה ונוסף. אני כן אשתף ואגיד שאני נפצעתי באורח אנוש באירוע שאני עברתי, וממצב שאני שנה פלוס בשיקום, וזה רק המקומות הרפואיים ורק הטיפולים ורק הרפואה והבריאות שלי שאני מתמקד בה, וכמו שצריך כלמנט לחזור לחיים בצורה הכי טובה שאפשר, נוצר איזשהו שינוי שאתה מגיע למקום שהוא, זה לא טיפול, זה לא איזשהו פיזיותרפיה, זה לא איזשהו טיפול של ריפוי בעיסוק וכולי, אבל זה כן שינוי שנותן אוויר. אני בתור פצוע יכול להגיד שפתאום הייתי נכנס לשיעור בקורס שלקחתי כזה, כי הוא נראה לי מעניין, ואני נכנס לשיעור כי אני רוצה ללמוד, ואני פתאום מבין שיש לי פה איזשהו תחום עניין שלא היה לי לפני, ולא הייתי יכול לקבל אותו גם במקום אחר או בהזדמנות אחרת. והשינוי הזה של להכניס משהו אחר ללוז, וזה משהו אחר לשגרה, גם נתן לי המון כלים והמון חוויות והמון חברים, אבל זה גם נתן לי איזשהו אוויר כדי לחזור לתהליך שיקום הפיזי שלי, עם יותר כוח ואיזשהו עברור כזה שנותן גם איזשהו פוש להמשך הדרך.
זה כיף לשמוע.
אני אתחבר קצת למה שנועם אמר מקודם, ואני אגיד שאני הרגשתי שהשינוי אצלי היה במעבר מהמילואים לאוניברסיטה. בסוף עשיתי מילואים בחטיבת גולני, שכמות הפצועים כבר התחילה להיספר במאות באיזשהו שלב. ואז שאתה מגיע לפה ונפגש עם המשמעות של, של כל פצוע שהוא עולם ומלואו, והתהליך שהוא עושה. ואני חושבת שזה שם לי את הכותרת שאנחנו חייבים להם מהיום ולתמיד. וזה לא זמני, וזה לא בשנה שאחרי המלחמה. וזה כמו שרייצ'ל אמרה, זה חיים חדשים שכל אחד מהם נכנס אליהם, לא משנה מה הייתה הפציעה שלו בגוף, בנפש, או איפה זה פגש אותו. אז אני חושבת שמבחינתי השינוי זה להבין שיש כמות נורא גדולה לצערנו במדינה, שנתנה משהו ענק בעקבות המלחמה הזו ומלחמות אחרות שהיו, ושאנחנו חייבים להם מעכשיו ועד עד שמישהו יגיד אחרת.
בתחושה שלי, השינוי הגדול אצלי זה היה באמת עניין המודעות. כלומר, לפעמים אנחנו לא שמים לב לניואנסים קטנים ביום-יום, בין אם זה עניינים טכניים של נגישות, או בין אם זה סיטואציות כאלו ואחרות שאתה לא שם לב. אני חושב שהיום בחברה הישראלית, שלצערנו זה כל כך רווח, וזה פוגש את כולנו בכל סיטואציה, אז להיות הרבה יותר מודע לנושא הזה, וזה חשוב, וזה מביא את זה לפרקטיקה ביום יום. ואני חושב שההמשך של זה, זה באמת המשמעות. כאילו, דיברנו על זה, אבל התחושה שאני חלק ממשהו יותר גדול, זה צו השעה כרגע, זה המשימה, ואני לוקח בזה חלק, ומדהים בעיניי.
אז אתם באמת, נועם ויובל, אתם סגרתם פה מעגל משדה הקרב והפציעות בשטח לשלב שאחרי והשתלבות בחזרה בחיים ובאוניברסיטה ובלימודים. ורציתי לשאול איך זה הרגיש לכם לעשות השילוב הזה, גם תוך כדי המשך הלחימה וגם באופן כללי. אתה קצת דיברת על זה, נועם, אבל בכל זאת.
אני חושבת שבסוף, כמו שאמרתי בהתחלה, אתה לומד באקדמיה, אני לומד במקרה שלי 4 שנים, קורסים מקצועיים, ואני חושבת שהתוכנית רגע נותנת לך רגע גם לתרום חזרה, גם להביא את עצמך לידי ביטוי במקום אחר. אני חושבת שזה היה מאתגר, זה בסוף שאתה גם מאוד עמוס מבחינה אקדמית והדרישות שלך, וגם שירות מילואים או עבודה, או כל חונך או רכז אחר שייכנס לתוכנית, אז באמת יש את אתגרי הלוז. אבל אני חושבת שכאילו אין לזה שני, כאילו אין לזה משהו אחר בחשיבות של זה, ובמשמעות ובסיפוק ובתחושה שזה נותן לך כשאתה בוחר לקחת חלק.
ומה אתם רואים את עצמכם עושים אחרי זה?
אז אצלי זה קצת יותר ברור כרגע, אני חוזר לצבא, כן. אבל אני כן אתחבר למה ששאלת קודם, ואני אגיד שכשאתה נמצא בשדה הקרב, כשאתה נמצא בצבא, אתה בטוח בטח במלחמה, שזה המקום הכי משמעותי לתרום, ובשבילי המעבר לאוניברסיטה זה היה כאילו קצת תחושה של תסכול, יש מלחמה, ומה אני עושה פה? ואני חושב שהתוכנית גורמת לך להבין שאפשר לתרום בעוד מקומות ולא רק בשדה קרב, ואם היום אני באוניברסיטה, זה השליחות שלי ואני מוצא את עצמי פה, וזה בעיניי ממקד אותך הרבה יותר במה להתעסק ביום יום, וגם בהמשך, זה כאילו, בשבילי זה מאוד מכווין אותי גם קדימה.
אני יכולה להגיד שאם אני מסתכלת קדימה, אז לי יוצא לצערי ולשמחתי להיפגש הרבה עם פצועים בנסיבות אחרות בתור ליצנית רפואית, אבל אני אגיד אני חושבת על הרבה מחשבות קדימה, איך לשלב את התרומה הזה לפצועי צהל בהמשך, בין אם זה ספציפית לסטודנטים שיגיעו להיות פה סטודנטים למשפטים, שאני גם יכולה לעזור להם בפן האקדמי, בין אם זה להמשיך את התוכנית גם לשנה הבאה. ונראה לי העתיד עוד יזמין לו דברים.
אני יכולה רגע להגיד משהו לפני רועי אפילו.
בטח.
שאני מזמינה כבר את רועי, הוא עוד לא יודע, להיות חונך בתוכנית הבאה. כי...
כבוד גדול.
כן,
כי אחד מהדברים... שמעת את זה פה
לראשונה. ממש ראשונה.
אחד מהדברים המדהימים בתוכנית לאורך השנים, זה באמת שסטודנטים שבוגרי התוכנית ונכנסו ללמוד כאן לתואר, יכולים לשמש חונכים בתוכנית, וזה אין נתינה יותר משמעותית מזה. וגם אני אגיד שגם עכשיו בתוכנית יש לנו אחד החונכים נכה צהל בעצמו ותורם, אז אין ספק שאנחנו פה סוגרים מעגלים מאוד משמעותיים. אז רואי, אני מקווה שאתה מקבל את ההזמנה שלי.
אני יותר משמח.
ככה שהיא אמרה לך בלייב בזה, אתה לא יכול לסרב.
אסור לסרב. אז א', זה גם מאוד הפתיע, כמובן בקטע התור, אבל גם אני רוצה להגיד במקום שלי, שהתוכנית דווקא הביאה לי המון כלים לאפילו איך אני מסתכל קדימה. אני יכול להגיד שהיו לי המון נקודות ואפילו תקופות בתהליך שיקום שלי, שקצת תהליך חסר, אוקיי, כאילו מפה הלאה, זה לרוץ משיקום לשיקום לטיפול, וזה מה שהיה לי ביום יום, שקצת איבדתי את מה אני עושה ביום שאחרי. באמת, מרגע שהגעתי לתוכנית, באמת נחשפתי בין אני אישית ללימודים האקדמיים, ובין חברים לתוכנית הספציפית הזאת שאני מדבר איתם, והם לא דווקא הלימודים זה מה שהם מסתכלים עליו קדימה, אבל זה כן פתח להם איזושהי אופציה בראש של, אוקיי, אני מתקדם ואני עושה משהו עם החיים שלי, כי נכון שנפצעתי, וזה איזשהו אירוע שהוא לא פשוט, אבל היציאה הזו מהמקום הרפואי, לי אישית נתן לי איזשהו מבט הרבה יותר רחב של מה אני יכול לעשות קדימה. במקרה שלי זה גם נתן לי איזושהי הכוונה לאפילו מה אני רוצה ללמוד.
מה אתה הולך ללמוד?
אני רוצה. מאוד התעניין, מאוד מעוניין במשפטים וגם מנהל עסקים. וזה נטו כי נחשפתי לזה מפה. נחשפתי לזה...
גם יובל תעזור לך עכשיו.
יובל שיחדה אותי.
אני הייתי משוחדת, אבל זה הזדמנות טובה להגיד שנראה לי באזור ה-80% מהסטודנטים שכרגע נמצאים בתוכנית, הם כרגע 17 בתוכנית, מתכננים ללמוד פה שנה הבאה, חלקם כבר נרשמו והתקבלו, שזה מדהים ומטורף ומראה כמה שבאמת ההצצה הקטנה הזאת היא לאקדמיה. אחרי זה פותחת לך גם את, את הדלת הזו, שגם אם לא חשבת עליה לפני זה, וגם אם לא חשבת עליה בגלל המצב שנוצר לך, אז אתה מבין שאתה יכול, ואתה מבין שזה אפשרי, ואתה מבין שזה משהו שאתה רואה אותו ככה ככיוון לעתיד.
אז באמת אני חושבת, תקנו אותי אם אני טועה, שהייחודיות של התוכנית גם זה הרבה בזה שמאפשרים לסטודנטים את הטעימה הקטנה הזאת, ולא להמיס בבת אחת את כל, את כל השנה הראשונה שהיא מאוד מאוד מאתגרת בבת אחת, אלא באמת כזה שני קורסים, טעימה, לראות אם זה מסתדר, אם זה, ובאמת לאפשר את התחושת מסוגלות הזו שהם חווים, ושהם רואים שהם באמת יכולים להצליח ולעשות תואר אקדמי מלא, שזה נראה לי... ממש מדהים.
חשוב להגיד שהם מקבלים גם נקודות זכות אקדמיות, זאת אומרת, לא דיברנו על זה, אבל הם בעצם ממש יכולים להתחיל לצבור את הנקודות הזכות האקדמיות בזכות הקורסים האלה.
אני כן אוסיף להגיד שמעבר לשני קורסים, לי יצא לא פעם במהלך הסמסטר לבוא ולהגיד שאם הייתי מתחיל תואר בלי הטעימה הזאת והתוכנית הזאת, ככל אני ראיתי נאבד בדרך מאוד מאוד מהר, כי אני כן שם לב ל... ללחץ והעומס שסטודנטים במסלול של תואר רגיל, מה הם חווים וכמה הם חווים, שאם לא הייתי אפילו מבין את הקצת הזה ותואם את הטעימה הקטנה הזאת, אני אישית פשוט לא הייתי מצליח להיכנס לזה, בדיוק. ועצם הטעימה הקטנה הזאת באמת זה איזושהי נחיתה כזו שהיא מאוד מאוד נוחה לעולם הזה, ורגע אפילו לראות מה זה, ואז זה גם מאוד יכול להכווין אותך לאם ומתי ואיך. אז זה כן, זה גם בנוסף לשני קורסים, זה גם איזושהי פרופורציה של מה זה הדבר הזה.
מהמם. אולי כמו שאלת סיכום, אני רוצה לשאול אם יש לכל אחד מכם איזשהו מסר שהוא רוצה להעביר. רואי, אולי מהכיוון שלך, מה היית גם רוצה להגיד לאנשים שהיו במצב שלך ומתלבטים?
אני חושב שהמסר הכי פילטי משמעותי שאני יכול לבוא ולהגיד, במיוחד על התוכנית הזו, שזה מבחינתי הייתה איזושהי יציאה רגע מאזור הנוחות, של לעשות משהו שלא הייתי קרוב להיות מוכן לעשות אותו, ולהגיע למקום שהוא מאוד חדש, במיוחד אחרי האירוע וכל הפציעה וכל התהליך שיקום, ודווקא רגע מהמקום הזה של להיפתח ולבוא למשהו שהוא חדש ושונה, אני שהתרווחתי מזה לא רק ידע לימודי, אלא גם חוויות, גם כלי למידה ומיומנויות. חברים שבאמת הכרתי פה. אז זה כן רגע קצת לצאת מהמקום הנוח הזה, במיוחד שגם יש איזשהו מקום ואפילו יכולת להסתגל אליו בתהליך שיקום, והיציאה הזו פשוט רק עשתה טוב. והרווחתי מזה המון.
איזה כיף.
אני אגיד שהדבר הכי גדול שאני לוקחת מהתוכנית זה שאני גאה להיות סטודנטית באוניברסיטה שיש בה את התוכנית הזו שמשקיעה בזה את המשאבים ואת המאמצים ואת כל מה שזה נדרש בשביל שתהיה תוכנית כזו ויהיו מענה לפצועים ולפצועות צה"ל, וגם שלי בתור סטודנטית יש את האפשרות לקחת בזה חלק, שיש לי את האפשרות להיחשף בזה, שיש לי את האפשרות להביא את עצמי לידי ביטוי שם. אז אני חושבת שזה בעיקר זה.
מעולה.
אני אגיד למי שמתלבט על התוכנית ושומע אותנו וחושב מה זה ייתן לי ואם זה נכון לי, אני חושב שהתוכנית נותנת לך הזדמנות להרגיש שווה, וכמו כולם במסגרת שהיא נותנת לך את כל ההזדמנויות, ודיברנו הרבה על הקורסים, אבל מעבר לזה יש את המועדונים ואת האגודה, ולהיות אפילו סתם לבוא ולשבת ללמוד באוניברסיטה ולא לשבת בבית חולים, או לי אחד החניכים בא לפה ועושה את הפיזיותרפיה פה ולא עושה את התרגילים שהוא צריך לעשות לבד בבית, אלא מקבל ממש מעטפת. ואני חושב לנו כחברה ישראלית, אז זה באמת צו השעה. זה אחריות שלנו כחברה. צריך לקחת חלק, תמצאו את המקום שאתם יכולים לעזור בנושא הזה.
לגמרי. טוב, אז אני ממש ממש מודה לכם, באמת היה לי ממש כיף ולארח אתכם ולשמוע אתכם. אני גם אוסיף קישור כמובן לתוכנית, לכל מי ששומע אותנו ומתלבט או שלא יודע איפה מגיעים לזה. וכרגיל, תודה רבה לכם המאזינים שנשארתם עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה. ותודה רבה רבה רבה,
שימשך
שבוע מעולה.
תודה רבה.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.